ויש לנו את הכבוד לפתוח את התוכנית עם הרב יובל שרלו, מראשי רבני צוהר. ערב טוב לך הרב שרלו, ותודה רבה שאתה איתנו. אז יש כל כך הרבה נושאים שהייתי רוצה לשוחח איתך, אבל נדמה לי שאחד הנושאים המרתקים הוא דווקא כל מה שכתבת לגבי האתיקה של המחלוקת, דווקא בימים אלו שבאמת השיח והמחלוקות נמצאות בכל מקום ומהדהדות בכל רם, אולי רם מדי. נדמה לי שיש אצלך במשנתך לא מעט יסודות שכדאי להתעכב עליהם. אז אני אתחיל בשאלה הכי בנאלית. מה אתה חושב שכל מי שבא לעסוק במחלוקת, מהם הדברים שהוא צריך לשים כנגד עיניו, על מנת שהדיון הזה יהיה לשם שמיים ולא לשווא?
אני חושב שהוא צריך לשים שלושה דברים. אחד, לאהוב את המחלוקת, לראות בתופעה מבורכת, אשרינו שלא כולנו חושבים את אותו הדבר. חברה שבה כולם חושבים את אותו דבר, חברה מסכנה, נעולה, סגורה בתוך הבועה שלה, מדכאת כמובן מחשבה אחרת וכדומה, והמחלוקת היא מוסד מאוד 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 מבורך. זה דבר אחד.
גם דבר צריך לומר שהמחלוקת היא באמת אחד מהיסודות שלנו בהיסטוריה של העם היהודי.
לגמרי, לגמרי. בית המדרש שלנו הוא בית מדרש עם הרבה מאוד מחלוקות, וטוב שכך.
כן.
הדבר השני שהוא צריך לשים מול העיניים, זה שגם דבר טוב, גם ברכה, יכולה להפך לקללה. והיא מסוכנת מאוד, כי מחלוקת גם יכולה לקרוע, מחלוקת יכולה לפלג, מחלוקת יכולה להפיל ולהביא להרבה מאוד שנאה וטינה ואטימות וכדומה. וברגע שהוא מודע גם לברכה שבה, וזה הדבר השלישי, וגם לכללה שלה, אז הוא צריך לשים לנגד עיניו כל הזמן את המשימה, כיצד להתברך ממנה, וכיצד לא להתקלל בה. עכשיו, יש דברים מאוד פשוטים כיצד להתברך בה. למשל, אל תציג את עמדת הצד השני כקריקטורה. הרי אז אין טעם גם במחלוקת, כן? אלא תציג אותה קודם כל בהגינות, ביושרה, אחר כך תחלוק עליה מפה ועד הודעה חדשה. אבל אז אנחנו נרוויח משהו מהמחלוקת ולא ניפול בה. או אל תטשטש בין רטוריקה לדמגוגיה. דמגוגיה היא אחת הכללות של מחלוקת, כיוון שהיא מנסה לשכנע או מנסה להפעיל כוח שלא מכוח הטיעון אלא מכוח המשחק. כאילו רטוריקה זה דווקא אחד הדברים היפים שבמחלוקת, שבה אתה מציג עמדה בצורה יפה, בצורה אסתטית, לא רק את עצם הטיעון, אלא גם האסתטיקה של הטיעון, וכן הלאה. וכמובן, אולי הדבר האחרון שהייתי מפרט בתוך אחד הכללים האתיים, אל תניח לעצמך לטעון טענות כנגד השני, כאילו השני מוסת. או השני בעצם חושב ככה כי הוא כזה וכזה, ולעשות פסיכואליזציה של השני, או גם בעצם לטעון שהוא באמת לא מאמין בזה, והוא רק עושה את זה כדי לעשות כך ולעשות כך. התייחס לשני בדיוק כמו שהיית רוצה שהתייחסו אליך. אתה לא מוסת, ואתה לא כזה, ואתה לא כזה. גם השני הוא לא כזה. ועל ידי כך המחלוקת תתברך ולא תהפך להיות מלחמת אלבונות והתשות.
צריך לומר, אתה כתבת את הספר ב-2018, וכאילו חזית את כל ההשלכות הלא חיוביות, כדי לא להגיד יותר מזה, שיש לה מחלוקות כשהן לא מתנהלות באופן הזה. והיום כשאתה מתבונן על החברה הישראלית, דווקא גם מהמקום הציבורי שבו אתה נמצא, מה אתה חושב?
אני חושב שהמחלוקת אצלנו משמשת כיום ככלי לבקשת ניצחון ולא לדיה. כלומר, המטרה של המתווכחים היא לנצח. לנצח בכל מחיר, עם כל תכסיס, עם כל תעלול, עם שקרים עובדתיים, עם, כפי שאמרתי, דמגוגיה, עם כל העלבונות ועם כל התימות בכלל להקשבה לטיעונים של הצד השני וכדומה, כאשר המטרה היא לנצח, ואז אין בה באמת טעם של ממש. יש טעם של ממש אם החברה הישראלית תאמין שהיא רוצה ללבן את הסוגיה, ולכן מראש, טנטטיבית, גם בעמדות הצד השני יש היגיון. אני לא חייב לאמץ אותו, אני יכול להגיד שהצדדים שיש אצלי הם יותר חזקים, אבל התנאי ההכרחי הראשון למעבר מרצון לנצח לרצון ללבן את הסוגיה, זה האמון שהאמת לא נמצאת במקום אחד, ולא אצל אדם אחד, ולא אצל מפלגה אחת, ולא בצד אחד וכדומה. אנחנו היום דיכוטומיים, וברגע שאנחנו דיכוטומיים, כל האמת אצלי, כל השקר אצלך, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיאבק אחד בשני, אז באמת המחלוקת הידרדרה לתהום שאין בה טעם של ממש.
ואתה אופטימי ביחס לעתיד? אפשר לטפס משם?
אם היית שואלת אותי שנה שעברה, כנראה שהייתי מאוד מאוד פסימי. יש בי משהו מאוד אופטימי, דווקא דרך הדור הצעיר, דרך מה שמתגלה בצבא, במלחמה, זה לא סתם העובדה שבסדר, נלחמים ביחד ומוחקים את ההבדלים בין הדעות, אלא מדברים הרבה אחד עם השני, ולומדים אחד את השני, ומגלים שהתפיסות הן יותר מורכבות ויותר עמוקות. יש בי אמון שזה ניתן לעשות, אבל צריך להנחיל את זה ממש מלמטה ומלמעלה. מלמטה זה במערכת החינוך, את המורכבות ואת העושר ואת היופי ואת העובדה שיש אמת ביותר ממקום אחד, ומלמעלה את השפה הפוליטית האיומה ונוראה.
נקרא לזה דוגמה אישית.
כן, בדיוק.
כן. כן, אני חושבת שיש עוד סממן, שמתי נדע שהמחלוקות מתקיימות ביום שמי מהצדדים יבחר לשנות את דעתו בעקבות מה שהוא שמע בדיון.
כן, היום לשנות את עמדתי זה תבוצה, זה קרפה, זה פחד מלהיות מנוצל וכדומה, בדיוק כמו שאת אומרת. אמנם מבחינה לוגית צריך לזכור שקשה מאוד להניח שמחלוקת תשנה העמדות, כי העמדות בנויות גם על אקסיומות, ועל אקסיומות קשה להתווכח.
כן.
אבל לפחות הנכונות הנפשית להודות, יש גם אמת בצד שלך, ובוא נחפש משהו שהוא יהיה קודם כל הכי קרוב אחד השני. אני אתן דוגמה הכי פשוטה שכתבתי לה הרבה בהקשר של השינויים שצריכים לעשות במערכת המשפט. המחלוקת על כך הלכה לצד אחד כל האמת אצלי, וצד שני אומר כל האמת אצלי, ובגלל זה הגענו לכיפוף ידיים. והיה אם היה ניסיון קודם כל, בשלב הראשון, להתקרב, הרי אני חושב שכולם מודים שצריך להיות שינוי, וכולם, או שחלק גדול, טוענים שהשינוי הדרמטי, האלים כמעט הייתי אומר, בהתחלה הוצא הוא היום ונורא. ואם היו מדברים אחד עם השני, והיו מסכימים להגיע סוגים מאוד גדולים של הסכמות, ואחר כך הכרעה, בסופו של דבר אי אפשר להסכים על הכל, אבל שההכרעה הייתה נעשית אחרי ההכרה שיש אמת גם פה וגם שם, היינו במקום הרבה הרבה יותר טוב היום.
מסכימה עם כל מילה, ואני מאמצת את הרוח האופטימית שיש פה דור שבאמת יכול לחולל את השינוי הזה, הדור הצעיר, אלו ששווים מן המלחמה. תודה רבה לך יובל שרלו, מראשי רבני צוהר, תודה על הדברים הללו, ותמשיך לכתוב כדי להיות לנו סוג של מצפן.
תודה רבה.
תודה ושבוע מבורך.